שלום לכולם, והנה אנחנו פה, בפרק חדש בפודקאסט, והפעם אני זוכה, באמת זוכה, לארח, איך אני אכנה אותך, קולגה, אפשר, מרשה לי?
חברה,
וואו, ממש ממש קולגה שאני אוהבת מאוד, קוראים לה שושי רוזנטל, ועוד מעט אני אציג אותה. שושי, רגע לפני שאנחנו כאילו מתחילות, אני כזה שואלת את עצמי, יש לי פה בדף, במסך השני, 10 שאלות שאני ככה רוצה להתקיף אותך, והפודקאסט שלנו מוגבל ל-30 דקות. אני מתלבטת האם נקדיש 3 דקות לכל שאלה, או שנדלל את השאלות, מה את אומרת?
נזרום, וברגע
שאנחנו
פחות מגיעות לסיום, אז פשוט תקפצי לשאלת הסיום.
אוקיי.
אבל אני אשתדל להיות ממוקדת.
כן, אנחנו כאילו פשוט נורא מוגבלות בזמן. אז שושי, בעצם מה שקורה אצלה, זה שהיא לקחה איזשהו תחום מאוד מאוד מעניין, ועליו אני באמת רוצה ככה לחפור בנושא הזה, והיא קוראת לעצמה קריאייטיב. זאת אומרת, אני לא מעצבת, אני יוצרת קריאייטיב. עכשיו, אם בציבור הכללי המקצוע הזה הוא ממש מקצוע, אני חושבת שבציבור החרדי, יואו, נראה לי שאת היחידה, יכול להיות?
אז זה נכנס, לשמחתי הרבה.
בזכותך אני חושבת.
לשמחתי, כי ככל שיש יותר קריאייטיב, קודם כל יש לי במי להתחכך, וזה כיף גדול. ובכלל, כל ענף הפרסום, ככל שהוא יותר גדול, זה שמחה בשבילי.
איזה כיף. ושושי בעצם פשוט יוצרת קריאייטיב, שמי שלא מבינה קריאייטיב בעברית זה יצירתיות, והיא פשוט יוצרת פרויקטים מאוד יצירתיים, כשאני ראיתי בפעם הראשונה כאילו את העבודות שלה, אמרתי לה, שושי, זה עבודות של סטודנטים, נכון? כי עשית את זה סתם בשביל תחרות, הגרלה, לא יודעת, כאילו, אני מכירה את כל העבודות האלה מהשיעורי פרסום, אבל היא אמרה לי, לא, זה ללקוחות אמיתיים. אני צודקת?
חלק. חלק ללקוחות אמיתיים, חלק מתחרויות קריאייטיב, שתכף נדבר עליהם, כי הם חלק מההיסטוריה שלי.
אוקיי, ולכן אני באמת אתחיל באמת, שושי, אחרי שתציגי את עצמך ככה בכמה מילים, לשאול אותך, איך הגעת לנישה המאוד מאוד ספציפית הזאת? איך באת ואמרתי יום אחד, אני לא מעצבת, כאילו אני משאירה לכל המעצבות האלופות את המקום, אני קריאייטיב.
טוב, זו שאלה שמעלה לי תמיד חיוך. זה בערך כמו לשאול זמר, תגיד לי, איך הגעת לתחום השירה? הוא שרגיל תמיד לעמוד מול המראה ומגיל אפס עם בקבוק הפוך לשיר, אז הוא כאילו לקח את כל המקצועות ואמר, אוקיי, אני הולך להיות זמר. אז זה בריך אותו דבר, קריאייטיב זה חלק ממני, לא מגיל צעיר, אלא פשוט מלידה, זה DNA.
איך ידעת שאת יצירתית?
אני תמיד ידעתי את זה, זה שיח יצירתי שאת גדלה איתו, זה מעשים יצירתיים, ואני יכולה להגיד לך, לא תכננתי לומר את זה, אבל הנה אני אומרת את זה, אני גדלתי בבית עם אבא מאוד מאוד יצירתי, אני מכנה אותו אבי אבות הקריאייטיב. ואני חושבת שהרבה ינקתי ממנו, כי כשאת רגילה לדבר עם בן אדם, שאת יודעת שהמשפט שלו מאוד מאוד לא צפוי, את בעצם יונקת איזשהו דפוס מחשבה, ועד היום הוא, כאילו עד היום, זה לא משהו שנפרד ממך באיזשהו שלב, וגם חלק מהבני משפחה שלי, לא כולם, הם מאוד מאוד יצירתיים, אז זה שיח יצירתי, וזה גם חלק ממני שזה התבטא במעשים, בתוכניות, בכל מיני דברים מאוד יצירתיים, שידעתי שזה מה שאני. זה
כאילו נולדת ובהריסה כבר לא יודעת, זזת בצורה מוזרה.
יצירתית.
וואו, זה נשמע מרתק, אוקיי.
אז לכן זה לא שאני בחרתי, אולי הוא בחר אותי, הוא בחר להיות אצלי. מי שקריאייט אותי בחר לתת לי את זה, אז זה לא משהו שבחרתי.
ובאיזה גיל מבחינה מקצועית החלטת, אני מניחה שבהתחלה היית מעצבת מן הסתם רגילה, לא?
אז זהו, תחום הפרסום תמיד משך אותי מגיל מאוד מאוד צעיר, אני יכולה להגיד לך בחורה צעירה, הייתי מגיעה הביתה ביום שישי, דבר ראשון תופסת את העיתון ולועסת אותו משמאל לשמאל, זה משהו שכולם ידעו, אם אתם רוצים להביא משהו לשושי זה פרסומות, ידעתי מה קורה בדיוק בעולם הפרסום, מי הלקוח של מי, והייתי מאוד בקורתית לעולם הפרסום שהיה, אז
היית מאוכזבת.
כן, בפרט ממשרדי הפרסום הגדולים, שהם היו מאוד, הם היו בחמישייה הפותחת, אבל בעצם הם לא הביאו את התוצר הבאמת קריאייטיבי, אני רוצה להגיד שהיום זה כבר משהו אחר, הרבה יותר טוב, אבל יכול להיות יותר טוב. אז מגיל מאוד קטן נמשכתי לקריאייטיב, אבל לא ידעתי שיש לי את היכולת הזו בתחום הקריאייטיב ספציפית, אני באה מעולם הייצוב, אני גם מאוד אוהבת ייצוב, ודווקא תחרויות הקריאייטיב שהשתתפתי בהן בצעירותי, הם אלו שהחדירו בי את ההכרה שיש בי יכולת של קריאייטיב, שאין את זה לכולם, כלומר לא כל מעצב, יש בו את הרכיב של הקריאייטיב.
נדבר על זה גם, שושי.
אוקיי, איך זה קרה? התחלתי בפעם הראשונה שהשתתפתי בתחרות קריאייטיב שנערכה בבנייני האומה, קראו לה יוצרים גבוה בתור תלמידה, היא נערכה לקהל הרחב, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, העבודה שלך מבריקה, היא באמת יצאה משהו מבריק, אבל את משתתפת מול הקהל הרחב, וכולם מאוד מבריקים, וכולם מעצבים, אז אל תצפי, אל תתחיל ציפיות. אני זוכרת את הרגע הזה שהשופטים אמרו שהמקום השני והשלישי היה להם התלבטות, אבל המקום הראשון, כולם החליטו פה אחד על העבודה שלי שהיא מקום.
אני לא מאמינה, שושי, אני בלי נדר, תשלחי לי אותה, אני רוצה להראות אותה למי ששומע אותנו, אני...
בכיף. זה היה, אני חושבת...
חששתי לשאול אותך אם את זכית.
זהו, זה היה, אז בתחרות הזו, זה היה אנשי פרסום בכירים, וזה מאוד נתן לי את ההכרה, אוקיי, יש לך את היכולת של הקריאייטיב, זה דחף אותי להשתתף בעוד תחרויות, כשהייתי צעירה ככה, כשנכנסתי לעולם של העבודה, ולקחתי את זה בתור איזשהו מקום, שבתור מתחילה את לא יכולה להשתתף, לספק ללקוחות שלך קריאייטיב ברמה מאוד גבוהה, כי בסך הכל הלקוחות הם קטנים, אז התחרויות דווקא נתנו לי מקום לפתח את הרכיב הקריאייטיבי, בכל פעם זכיתי או במקום ראשון או במקום שני, וכל פעם זה הפתיע אותי ואמרתי לעצמי, כלומר לאט לאט זה כבר לא הפתיע, אפילו הלכתי לתחרות בקטע שאני יודעת שאת לוקחת את המקום הראשון או השני, כלומר ככה הייתי בטוחה בעצמי, זה נתן לי את ההכרה שיש לי את היכולת שלא לכולם יש מתחום הייצור, וזה בעצם מביא לבידול שלי, כלומר זה המשבצת שלי, אם יש לי איזשהו חוזקה מסוימת, אז ברור שזה המקום שלי, זה המשבצת.
אני רוצה כאילו באמת לשאול אותך, אולי קצת לאתגר אותך, למה בכלל צריך קריאייטיב? כאילו, זאת אומרת, בסדר, זה שאת טובה בזה מהמם, אבל כאילו, למה הלקוחות צריכים את זה? מה זה נותן להם?
אוקיי, זו שאלה קצת למתחילים, כל מי שלומדת ו...
אני מתחילה, שושי.
אוקיי, אז בדיוק בשבילך. כל מי שלומדת, מתחילה ללמוד פרסום, יודעת מה התשובה, למה בעצם צריך קריאייטיב, אבל בואו נתחיל מההתחלה. בעצם קריאיטיב הוא מוצר חדשני, הוא חדש על המדף. ככל שאנחנו הולכים אחורה בצירת זמן, לא היה כזה מוצר קריאיטיב, זה לא שהיה, שלא היה...
לא היה חשיבות.
לא שלא היה קריאיטיב, אלא פשוט לא היה צריך אותו. למה? כי בעיירה של פעם היה סנדלר אחד שהיה שם שלט, שהיה כתוב שם סנדלר, ונגר אחד שהיה שם שלט, שהיה כתוב שם נגר. פשוט לא היה צריך. ככל שאנחנו מתקבלים בעידן השפע, אנחנו, הקריאייטיב נהיה מצרך שיותר ויותר צריך אותו, כי אם יש לך הרבה מתחרים, אז אתה צריך להעביר את המסר שלך בצורה שתיכנס יותר בקלות לתודעה של הצרכן שלך. זה בעצם הקריאייטיב. מה שיצר אותו זה עידן השפע.
שבעצם יש המון מתחרים, וכדי לתפוס תשומת לב, אתה צריך להיות יצירתי. שוני.
להעביר את המסר שלך בצורה יותר יצירתית, כן.
ואיך יוצרים אותו? איך את בעצם באה וניגשת? וואו, אני מניחה שאני שואלת אותך, כאילו, בואי תעבירי את כל התורה ברגל אחת, אבל כאילו, איך אני עכשיו באה, ואני באמת רוצה עכשיו, נגיד, לפרסם חנות רייטים, ואיך אני יכולה לייצר את הקריאייטיב הזה, כדי שכמו שאת אומרת, יהיה סיבה לגשת דווקא לחנות הזו?
זה באמת שאלה רחבה, אני אתמקד על 3 נקודות, מה אני עושה כשאני צריכה לייצר קריאייטיב? בסדר? תופתעי שהתשובות שלי יהיו לא מתחום הרעיון, הוא דווקא. כי הרעיון הזה כבר השלב הבא אחרי שאני, הנקודות האלו ברורות לי. השלב הראשון, כשאני ניגשת לקריאייטיב, אחרי שיש לי, גם אם קיבלתי בריף מעוקצה מאסטרטגית, זה לא משנה לי, אני כאשת קריאייטיב, צריכה דבר אחד מאוד מאוד חשוב. ומי שלומד בקורס שלי, אין מצב שהיא לא יוצאת בזה בצורה נורא נורא חזקה, כי זה אחד החלקים המרכזיים, אם לא המרכזי שבו, והוא להבין את המסר. דבר ראשון, אני צריכה להבין את המסר, מה המסר שהקריאייטיב שלי צריך להעביר. כשאני מדברת על להעביר את המסר, זה בצורה שזה יישב לי מאוד מאוד חזק וברור בראש שלי, בצורה הכי הכי פשטנית, לא בצורה מנוסחת, לא בצורה מעוקצת, בצורה הכי הכי ברורה, לדוגמה, אם אני רוצה למכור קפה, והמסר של הקפה זה מעורר, אני צריכה להבין מה זה המוצר שלי, ומה המסר שהוא צריך להעביר. בשלב הזה של להבין את המסר, אני לוקחת, אני פותחת קובץ, אני לוקחת דף ב' וכותבת לי את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, במילים פשוטות, בכמה משפטים. לדוגמה, יש לי חנות של מטריות, ואני צריכה למכור מטריה, כדאי ללקוחות להיכנס לחנות שלי, בגלל שהמטריות שלי הן עמידות למים. נכון, משפט מאוד מאוד ארוך? מאוד מאוד פשוט, כמו שאני מדברת לילדה. למה לקנות מטריה? זה השלב הראשון. השלב הראשון זה להבין את המסר בצורה מאוד מאוד חזקה. השלב השני, הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, זה לקחת את המסר ולזקק אותה. אני קוראת לנקודה הזו זיקוק של המסר. אני לוקחת את המשפט הארוך והמאוד מאוד פשוט, ומזקקת אותה למשפט מסר מאוד מתומצת, חד וברור. זה משהו שבא נע בין 2, 3, 4, 5 מילים ולא יותר.
אם אני מבינה אותך, אז פה במקרה הזה זה יהיה עמיד בפני מים.
לא, אני לא בדיוק. רגע, עברתי דיאטס, כי זה נורא נורא פשוט. המשפט של המסר המזוקק מפעולק משתי חלקים. החלק הראשון זה מה, מה אני מוכרת, והחלק השני זה למה, למה שהצרכן יקנה את המוצר שלי. אז במקרה שלנו איך זה אמור להיות, תעשי לי משפט של מה ולמה.
מטריה, עמידה במים.
מעולה, 100% במבחן.
וואו, אני נפל לי הלב לרגע.
עם המשפט הזה, שיש לי משפט מזוקק, זה בעצם אישור הכניסה שלי למחלקת הקריאיטיב. כל עוד שאין לי את המשפט המזוקק, אין לי בכלל אישור כניסה, אני לא יכולה לעבוד עם זה, כי הקריאיטיב שלי לא יהיה מדויק, והוא יסתה לכל מיני כיוונים. ברגע שאני מאוד מאוד מדויקת, אז הקריאיטיב שלי גם יעביר את המוצר, את המסר בצורה מאוד מאוד מדויקת. והנקודה השלישית, ואני מקווה שאני לא מייגעת אותך עם נקודות,
לא, זה חשוב מאוד, מה? נותנת לנו פה שיעור בחמש דקות.
כן, כן, זה ממש תורה שלמה שחופרים עליה הרבה בשיטה שאני מלמדת. הנקודה השלישית זה, כשאני יוצרת את הרעיון, כל רעיון שאני יוצרת, אני בודקת האם הוא מעביר את המסר, ולא חס וחלילה מעביר את הרעיון. זה אומר, בהגדרה, רעיון שנאמן למסר. ככל שהרעיון יהיה יותר מדויק למסר, אז הפרסום שלנו יהיה יותר אפקטיבי. הלקוחות שלנו שמים הרבה הרבה כסף על הפרסום שלנו, ויש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. לכן, האחריות שלנו זה לקחת את הרעיון ושיהיה הכי הכי נאמן למסר, ממש מדויק אליו. אז כל רעיון, כן, כל רעיון, לבדוק שוב ושוב ושוב, האם הוא מעביר את המסר.
אז מפתיעה אותי, כאילו, במקום לבוא ולדבר יצירתיות והפוך ושונה, את אומרת, ההתחלה היא ישרה מאוד. היא מדויקת, היא חותרת למטרה.
נכון, כי אנחנו כל הזמן צריכים לזכור, אין לנו מטרה לעשות קריאיטיב יצירתי, יש לנו מטרה למכור את המוצר של הלקוחות שלנו. איך? קריאיטיב הוא אמצעי מעולה בשביל מטרה כזאת. אגב, לא תמיד צריך לעשות קריאיטיב, יש מקרים שאפילו זה לא מומלץ, אבל זה...
מה תשמעית, אבל תתני דוגמה.
מתי זה לא מומלץ?
לתחום מסוים שבו קריאיטיב מחוץ לתחום.
הנה, אני אתן לך דוגמה, למשל, מוצר חדש. אבל אני מדברת על מוצר חדש לגמרי, לא מוצר שמכירים. לדוגמה, תקי בראש שלך, תעבירי 25 שנה אחורה, את הפלאפון שהוא יצא, את רואה את הטלפון שלי?
כן.
אז אנחנו מנסים עכשיו למכור את הטלפון, ואין לך מושג מה זה הדבר הזה. פלאפון, כן?
ולאנשים זה מאוד מוזר, טלפון, היד, שמוצאים אותו מהבית.
אז במקרה כזה, קריאיטיב, אין לו... מקום. אנחנו דבר ראשון צריכים להנגיש את המוצר בצורה מאוד מאוד ברורה. יש לי דוגמה לרב
קפשוט. זה מוצר חדש בעצם.
ממש ככה.
וזה נכון, כאילו אני מוסיפה ואני לא יודעת אם זה נכון, אל תגידי לי, בכל מיני תחומים מאוד מאוד מקצועיים, לדוגמה עורך דין, אני לא בטוחה שקריאיטיב נכון לו, או שאני טועה?
קודם כל, קריאיטיב ועורך דין מבחינה אתית אסור לו לעשות פרסום. גם אם עושה פרסום צריך להיות בצורה מאוד מאוד, יש איזה, כללי ממש איך עורך דין, וגם אם לא רק...
אבל לדוגמה אפילו בכרטיס ביקור, אז זה לא המקום לנסות, או שאני טועה.
דווקא כרטיס ביקור כן יכול להיות יצירתי, ויש כאלו, יש דוגמאות ליצירתיות, אני מסכימה איתך בחשיבה, שאת אומרת עורך דין, שהענף שלו מאוד מאוד פורמלי, שהמוצר שלו מאוד פורמלי, אז הוא פחות יחלק קריאיטיב, אבל זה לא דווקא מחייב. כלומר, ראינו כבר כל מיני עורכי דין יצירתיים. אולי זה הבידול שלו, עורך דין יצירתי.
טוב, זה גם חשוב מאוד, אגב. המוצר
זה עורך דין, ועלם, אז זה...
אוקיי. עכשיו זה מביא אותי... מה זה מתאים?
לייצג אנשי קריאייטיב.
גם, וגם אולי לייצג בצורה קריאיטיבית, שזה מאוד חשוב לחשוב דווקא על הכיוון השונה. עכשיו, את מעבירה אותי לשאלה הבאה, זה איך אני מזהה רעיון טוב לעומת רעיון מצוין. זאת אומרת, איך אני רואה רעיון שהוא, יודעת, וואו, הוא יהיה בלתי נשכח.
אז אני מנסה להבין מאיזה כיוון את שואלת, מכיוון של היוצרת או מכיוון של הצרכן, אז אני אענה לך מהכיוון של הצרכן. רעיון טוב הוא רעיון שאתה ראית אותו, תמייני לעצמך שאת מדפלפת במקומון, את רואה איזושהי מודעה טובה, ואת נהנת באותו רגע. רעיון טוב זה רעיון שגורם לך הנאה רגעית לאותו רגע, ואחרי 5 דקות שאת הולכת לילים, את בכלל לא זוכרת מה פרסומת.
שאומרת לעצמך כאילו, וואו, אהבתי.
בדיוק, אהבתי, לייק. ורעיון מצוין זה רעיון שתופס נפח בחזית תאי התודעה עוד לזמן רב אחרי זה.
אם אני שואלת... אפילו מדברים עליו בשולחן שבת.
לגמרי, ולא רק בשולחן שבת הזה, גם בעוד 20 שנה ידברו עליו. אני בטוחה שאם עכשיו אני אשאל אותך, תגידי גם קמפיין שרץ עכשיו, וגם איזושהי קריאייטיב מעבר, את תשלפי לי.
אני יכולה לומר לך ממש, מהבוקר פתחתי את העיתון, סוכנות ביטוח מנדי גפנר, את ראית? הם עשו, אולי עוד לא ראית, הם עשו עכשיו כאילו כמו בניין כזה, ויש מעל זה מודעה, דרושה למחירה עבור מימון תרופה יקרה לילדינו.
יפה.
ניכנס לאתר שלך, נכון?
אני צריכה לבדוק, כי יש עוד כמה פרמטרים, חוץ מקריאייטיב, איך הוא מונח גם, אבל יש לו סיכוי טוב.
אז זה מה שאותי תפס, והלכתי עם זה. ספרי לי את הדברים על קמפיין שלך, שהוא רץ. את התחלת, ואני אחר כך המשבתי אותך, אז בואי תגידי מה רצית לומר.
אני אומרת שהמודעה של מה שהזכרת מקודם, זה נקרא דוגמה למודעה מצוינת, זו מודעה שהולכת איתך גם אחרי שסגרת את העיתון, ולא רק ברגע הזה, אפקט ענה. את שואלת אותי על דוגמה של אתגר קריאיטיבי?
קמפיין שלך, שאת אומרת, וואו, הוא היה בלתי נשכח.
אוקיי. באופן כללי, היום אני פחות מתעסקת בייצור, אני כל כולי שקועה בשיטה, שזה משהו שתופס...
להעביר הלאה.
תופס הרבה מהפלח של העיסוק שלי, אבל אני יכולה לספר לך מהעבר, שהייתי פרסומאית ואני עדיין פרסומאית של בית חולים יחילוב למגזר החרדי, ועשינו מודעה שהמסר שלה היה חדר פרטי, הם השיקו חדרים פרטיים לילדות, והקריאיטיב היה שוויית לידה שלא תרצי לשכוח עם מצלמה דיגיטלית.
וואו, אני זוכרת את זה, שלוש.
כן, עכשיו... מה שהיה, שמתקשרים אליי ביום חמישי או ביום רביעי, דחוף, המודיע לא מסכימים להכניס את המודעה הזאת, כי יש להם עיקרון שלא מזכירים חדרי לידה. הם גם לא רק לא מזכירים, הם גם לא מראים תמונה של חדר לידה. ואז הם אמרו לי, אנחנו משלמים לך בנפרד על קריאיטיב להמודיע, תעשה לנו מה קריאיטיב. עכשיו אני צריכה להעביר את המסר הזה בצורה שתתאים לעיקרון של המודיע, שלא רואים בעצם שום דבר. זה אומר, רואה ואינו נראה, משהו בערך כזה. אז בסוף מה שיצא, אני גם יכולה להעביר לך את זה אחר כך, זה שעשינו המסר של פרטיות, כן? פרטיות זה דלת ששייכת רק לי, לכל משפחה יש דלת ששייכת רק לה. אז עשינו דלת של חדר לידה סגורה, ועליה דפי צביעה של ילדים שולחים לאימא ובלונים לאימא שלנו. זה מעביר את המסר של פרטיות, שבבית יכולים אחרים שאת מתחלקת עם 3 לא ישימו על הדלת הסגורה. זה בעצם היה אתגר שברוך השם
צלחנו. אז האתגר יצר אפילו קריאיטיב חדש ומבריק לא פחות.
בדיוק, ואיכילוב אפילו התלהבו מזה יותר מהרגיל, אבל אני דווקא כן חשבתי שנכון לכלל הציבור כן להראות את חדר לידה, כי בכל אופן זה גם חדר לידה מאוד מפואר ויפה, אז זה גם חלק חשוב בהעברת המסר.
מדהים, וואו, איזה מדהים. ואני אשאל אותך את השאלה שמבחינתי היא הכי כאילו חשובה, בטח למי ששומעת אותנו, וגם לעצמי. קריאיטיב זה משהו, את סיפרת שנולדת עם זה, אז אוקיי, כאילו אין מה לעשות, אני לא חושבת שיש בתי חולים שמולידים בדווקא, אם כבר דיברנו, אנשים יצירתיים, אבל השאלה היא בעצם, זה משהו שנולדים איתו? או שגם אני ואנשים ריאליים יכולים בעצם לפתח אותו?
טוב, זה לא שאלה שרק אני חפרתי בה, אני יכולה להגיד לך שזו שאלה שהרבה חוקרים בעולם חקרו אותה, האם קריאיטיב זה יצירתיות, זה רכיב נרכש, או רכיב שאו שיש לך את זה, או שיש לך דברים אחרים במחילה, אבל לא את זה. התשובה נעוצה בגישה של פעם והיום, פעם זה היה מאוד רווח בעדיה, שקריאטיב זה ליחידי סגולה, יצירתיות יותר נכון, אני מדברת על יצירתיות, לא דווקא על קריאטיב, כי קריאטיב זה...
קריאטיב שאני אוסיף, שהמון, כאילו, זה ידוע שמי שרוצה באמת להצליח בעיצוב, בגרפיקה, בכל תחומי הייצור היא צריכה להיות יצירתית. עכשיו, המון בנות לפני שהן ניגשות באמת להיכנס לתחום, או הן רוצות עכשיו ללמוד, הן ממש שואלות, כאילו, ואם אני לא יצירתית, זה נכון לי, אז כאילו, אני גם בשבילהן שואלת את השאלה הזאת.
אז שוב, אני אחזור על זה שפעם היה רווח בשוק המחשבה הסכמטית, שיצירתיות היא ליחידי סגולה. המהפכה והחשבה הזאת התחילה בערך לפני 80 שנה, התחיל אצל מדען רוסי שבכלל העיז, יהודי אגב, העיז להעלות את הסברה הזו שאפשר לרכוש יצירתיות, והוא עשה מהפכה בכל התחום הזה, והיום זה מאוד מאוד נכנס בעולם, לא דווקא בעולם של הפרסום, בעולם של חברות, הייטק וכל חברה שהיא, החדשנות היצירתית, ניתנת לרכישה, ויש חברות שממש ממש מתעסקות בזה. יש חברה ישראלית שהיא, את שמעת עליה, SIT, שמעת עליה?
לא.
שפתחת יצירתיות, היא מלמדת כל מיני חברות בכל העולם, איך לרכוש את היצירתיות לחברה העצמית שלהם, דרך עקרונות בסיס של יצירתיות, כל אחד לוקח את זה לחברה שלהם, לחברה שלו. אז... השאלה אם יצירתיות ניתנת לרכישה, אני באופן אישי גם חפרתי על זה הרבה, זה התחיל משאלות של קולגות שאמרו לי, את כל כך טובה ביצירתיות, בואי תלמדי אותנו יצירתיות, ובאמת שאלתי את עצמי, האם אפשר ללמד את זה לאחרים, או שיש לך את זה או שלא. חקרתי את התהליכי עבודה, והגעתי לאיזשהו תהליך עבודה שעובר המוח שלנו, כשהוא רוצה לפתח רעיון יצירתי. עכשיו, התהליך הזה הוא לא רק ליצירתיים, כל אחד שיכול לרכוש את התהליך הזה, הוא בעצם יכול להגיע לרעיון יצירתיים, בעבודות בשטח, זה אומר
וואו, זה נשמע קסם.
זה באמת משהו שלא כתוב את זה בשום מקום, זה מגיע אחרי חקירה. איך המוח שלנו עובד? עכשיו, אני לא מייסד את המחשבה הזאת שיצירות היא דבר נרכה של ההפך. יש את זה בכל העולם, זה מאוד מאוד נכנס, אבל לקחתי את זה לתחום של הפרסום, לפתח איזשהו תהליך מחשבה, אלך מחשבה, שאפשר על ידי זה להגיע לרעיונות הרבה הרבה יותר מבריקים, כל אחת שיש לך חומר גלם יצירתי. זה אומר שאני לא פונה לא לאדריכליות ולא לאדריכליות דווקא מצירתיות, לא לאייטקיסטיות ולא לראות חשבון, אלא דווקא למעצבות שיש להם חומר גלם יצירתי, שידעו איך לעבוד נכון עם החומר גלם הזה ולהגיע לתוצאות קריאטיב.
וואו, אני יכולה להוסיף...
זה לראות באמת את התוצאות לשטח.
שהן, ספרי?
של בנות שמגיעות לרעיונות הרבה יותר מבריקים.
וואו, אני אשתף שכן, שושי, אנחנו זכינו שאת התארחת אצלנו במפגש סיום של מחזור א' וב' של קורס עיצוב. זוכרת?
בטח.
ובאמת, את נתת לנו שיעור שהוא הולך איתי עד היום, ממש, עם 11 עקרונות של קריאיטיב, זה היה 11?
17,
אוקיי, כנראה באיזושהי שעה כבר המוח שלי התפוצץ מרוב שהוא יכול להכיל, ואת פשוט נתת לנו, ואני ראיתי שזה אמיתי, זה עובד.
אז אני רוצה להגיד לך, הערה חשובה, העקרונות היצירתיים הם רק חלק מאוד מאוד קטן משיטת קריאיטיב, בגלל שהעקרונות האלו הם ידועים, ואפשר מחקירה מאוד מאוד פשוטה להגיע לעקרונות האלו, למשל החסרה, למשל שבירת סכמה, העניין של
השאלה... את אומרת להחסרה, כאילו הבנות שומעות אותנו, תגידי בשתי מילים מה זה החסרה?
אני חושבת שכן, מי שיש לה מושגים בפרסום די יודעת מה זה לא דברים מאוד מאוד חדשים, העניין הוא לקחת את עקרונות האלו אחר כך למה הלאה, כלומר זה שאני עוברת ברחוב ויודעת, או שאני רואה מודעות ואני יודעת על איזה בסיס עקרון זה בנוי, זה עדיין לא עוזר לי בתור אשת קריאיטיב לייצר אותם בעצמי. איך להגיע לרעיונות כאלו זה העניין. זה המחקר
שאני... זה התהליך.
כן, זה התהליך שעשיתי כדי לדעת. כלומר זה לא מספיק לי רק להבין, אלא אני רוצה לדעת את זה בעצמי.
מדהים. ויש לך עצה. או יותר נכון, מה הצעה הכי טובה שיש לך לתת? למעצבים צעירים, פתחו עיניים, התחילו את התחום, איזה הצעה את יכולה לתת להם? כדי שהם גם ייכנסו לעולם הזה ויצליחו לייצר דברים יצירתיים?
המחשבה שעומדת מול העיניים כשאתה מייצר קריאיטיב, כשאת מייצרת קריאיטיב, זה לא איזה קריאיטיב מטורף אני הולכת למכור ללקוח שלי, אלא איזה מחירות מטורפות אני הולכת לייצר ללקוח שלי באמצעות קריאיטיב. זה משהו, זה מחשבה שתמיד צריכה לעמוד מול העיניים. כמה שאנחנו אוהבות יצירתיות וקריאיטיב ומחירות זה פחות דבר שמדבר אלינו, אין מה לעשות, הלקוחות שלנו צופים מחירות, לכן לעולם לא נמכור להם קריאיטיב, לעולם נמכור להם מחירות. איך? קריאיטיב טוב, על פי מחקרים, מוכר מודעה פי 10 מודעה רגילה. כלומר, אותם מסרים בדיוק, כשאת רואה את זה מונח על מודעה קריאיטיבית, תמכור כפול 10, את זה כן אפשר להגיד ללקוח, אבל לא למכור לו את הרעיון שלנו, ויותר גבוה, לא למכור את עצמנו, כלומר את הפרסום שלנו. אנחנו רוצים לעזור
לעצמך
לייצר
לו מחירות. במיוחד בדור כל כך משוגע, שאנחנו באמת מוצפים בכל כך המון פרסום כל הזמן, כן? כל אחת מאיתנו פותחת בכל שבוע עיתון של 100 פלוס עמודים, ומחקרים אומרים שהיא מקדישה בין שנייה לשתי שניות על כל מודעה, ואם אנחנו רוצים שעל המודעה של הלקוח שלנו היא תייצר יותר, אז יצירתיות זה מה שייתן את זה, נכון?
נכון, אנחנו רואים הרבה פרסום, אנחנו מוצפים בפרסום, אבל פרסום קריאיטיבי אנחנו ממש ממש לא מוצפים. אני יכולה להגיד שזה אולי אחוז אחד, במגזר החרדי, חצי אחוז לאחוז אחד זה קריאיטיב באמת טוב. כשאני מדברת על קריאיטיב טוב, זה קריאיטיב שיש לו אישור כניסה להפסקת פרסומות, שזה ממש עבודה לא פשוטה למצוא את התוצרים האלו. אז מצד אחד, מי שיש את קריאיטיב, יש לה את הבידול הזה, שיכולה, שיש לה משבצת מאוד מאוד מבוקשת. מצד שני, היינו שמחים להיות על קריאיטיב מזוקק, יותר השקעה, גם ממשרדי פרסום הגדולים, והמצב נהיה נכון. הרבה יותר טוב, אבל עדיין יש למה להתקדם.
נכון. אז מה שלנו הולך להיגמר? ממש אנחנו דחוקות בזמן, אבל אני רוצה לפתח שאלה, והפעם אישית. אני משאירה את המיקרופון פתוח, אבל זו באמת שאלה שלי, שרי ויינברג, שלך, שושי, אוקיי, אפשר?
אוקיי.
לשאול תמיד אפשר, מקסימום לסגור את ההקלטה. אני רואה שאת לא נחה, את פיתחת שיטה, כאילו כל חודש אני רואה משהו אחר, קודם יש שיטה, אחרי זה פתאום יש את הפסקת פרסומות, אחרי זה פתאום יש אתר שמאגד את כל הפרסומות, שזה אוצר בלום, באמת, אין איך לתאר. אחרי זה יש מקום למעצבות, מה החזון העסקי שלך? את כל לילה חולמת חלום יצירתי ובבוקר קמה ועושה את זה, או שיש שם איזשהו יעד?
אז החזון שלי בתקופה הזו זה לתת מוצר לכל, לתת איזשהו כלי לכל פרסומאית ולכל מעצבת שיכול לשדרג את התוצרים שלה, ובכלל להעלות את הרמה של ענף הפרסום במגזר החרדי.
מדהים. מדהים. טוב, תודה שושי, היה פודקאסט מלא יצירתיות, מלא קריאיטיביות, ואני בטוחה שאת נתת פה ערך שכל מהצוות בדרת השם יכולה להשתמש בו ולקחת, ואני מזמינה כל אחד שבאמת רוצה להעלות את רמת העבודות שלה, לשפר את רמת הביצועים שלה, להגיע באמת לעבודות שהלקוחות בשטח, בסופו של דבר יראו את זה ויבקשו עוד ועוד, פשוט לקבל פרטים על התוכנית שלך, כי שושי, אני רואה אגיד לך באופן אישי, ואת גם רואה את זה, כל פעם שאת מפרסמת, אני מתעניינת, בודקת אם יש לי בלוס, ואני עוד אהיה באחד המסלולים, ואני ממש ממש מרותקת לשמוע את כל השיטה. אז תודה שושי, זמנך, אני ממש רוצה, אולי הפעם.
יאללה.
אולי הפעם, כי זה נשאר לי ממש, זה כאילו משהו שהולך איתי.
שומעת את מקום.